בשיעור הקודם התחלנו לדבר על המחוב הגדול, ואמרנו שזה מאוד הפתיע אותנו, שהרב קוק הוא תמיד כל כך, מה זה אופטימי? אופטימי זה מילה מעליבה לרב קוק. הוא תמיד כל כך מסתכל, כל הדברים שהוא כותב לנו וכל הראייה שהוא מלמד אותנו, היא ממש ראייה עמוקה שכאילו אין ייאוש בעולם כלל באופן עמוק, שכל כך הכל הולך אל הטוב. ופתאום כשקראנו את הפסקה הזאת, אז ראינו אוי והללי, והמכאוב, והכאב על הופת את הנפש ביגון הורה והיום, ומשהו מאוד מאוד חזק. ודיברנו על זה קצת, התחלנו לדבר על זה, שבעצם יש פה גם הכוונה בשבילנו מה אנחנו עושות במצבי ניסיון פרטיים. חשבתי על זה אחרי שבוע שעבר, שזה היה כל כך מתאים שלמדנו את זה בשבוע שעבר, כי זה בדיוק הפרשות של הניסיונות של אברהם אבינו, היה, נגמר, זהו, עכשיו אנחנו כבר ביצחק. אבל גם לא היו ניסיונות, שזה באמת ככה התבוננות כזאת, גם לעצמנו, לא רק עם ישראל, מה הוא עבר בתקופה הזאת. אני מזכירה לכם שאנחנו בשנת תרפ"ט, משהו כזה, זה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, 1904, סליחה, תרפ"ד, זה 1904. ובאמת, טוב, דיברנו, קראנו את ביאליק, אנחנו ממשיכות. אז אמרנו שמה, אנחנו נראה לי בשורה ה... לא, לא, זה אותו דף משבוע שעבר, שהוא כותב בשורה השביעית, והכאב כל כך גדול, עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. ואז אמרנו, התחלנו לשאול, מה בעצם קורה לדור? שמרוב מכאוב, מרוב כאב על המצוקה הזאת, שהבנים את כולם נסע הרוח, את כולם סחף האור, זה מה שראינו בשיר של ביאליק, הבנים כל כך מתרחקים, כל כך מחפשים את הטוב, את האמת, את החוכמה, את המוסר, את איך נציל את העולם. אנחנו, היום זה נראה לנו קצת רחוק מאיתנו, אבל בתקופה הזאת שהרב כותב, סוף, תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, העולם ממש עסוק בשאלה, איך נציל את העולם? יש את כל התנועות הסוציאליסטיות, הקיבוץ, מכירות? שמעתם פעם על המצאת הקיבוץ? כן, כן. הקיבוצניקית הדסה, תספר לנו. נכון? ממש עסוקים בזה. איך המהפכה הצרפתית, היא אמנם הייתה איזה 100 שנה, 150 שנה לפני זה, אבל היא העלתה שאלה כזאת, איך הופכים את העולם למקום יותר מוסרי, יותר נכון, לא של אצילים ומלכים ורוזנים, ואנשים שמתגלגלים ברחובות בלי טיפת אוכל ולבוש הולם, אלא באמת איך הופכים את העולם הזה למקום הוגן לכולם. וזה מה שמטריד את הדור הצעיר. ככה קמה התנועה הסוציאליסטית, ככה קמה, בסדר, אמריקה הקפיטליסטית, זה אותה תשובה. קצת הסברנו, מי שזוכרת, אם אני מדברת במושגים לא ברורים, אז תעצרו אותי, אין לי בעיה להגיד, להסביר את זה שוב. בסדר? זה מה שמטריד את הדור הצעיר, והוא הולך והוא מחפש את התשובה אצל גויים, בדעות של גויים, בלראות כמו גויים. כשהייתי באוניברסיטה, למדתי תולדות עם ישראל, ואז ממש היה לנו קורס על יהדות ארצות הברית, וממש כאילו זה היה קורס כזה שאבן אחרי אבן, הסבירו איך אז, מהתקופה הזאת של תחילת ההשכלה, עד ההתבוללות של ימינו, מה עבר על יהדות ארצות הברית. ובאמת אנשים באו וחיפשו אור, חיפשו משהו שיעשה את העולם שלהם להיות יותר עולם חי. כי בתורה, באבות, בדור האבות, הם לא ראו את זה. והנתק הזה, הם ראו בהם זקנים, מיושנים, עם קפוטות, או לא משנה מה הם לבשו, לא יודעת, אני לא מפולין ומאירופה. אבל בסדר, השבר הזה של עולם מיושן מול עולם חדש נקימה, היה מאוד מאוד חזק. ועל הכאב הזה הרב כותב לנו בפסקה הזאת. וגם זה מה ש... וזה המשפט האחרון לסיכום השיעור הקודם, שהוא אומר לנו, הכאב הוא כל כך גדול שהוא רובץ כמו איזה ענן על הנפש. כמו איזה משהו כזה, אין, אתה ממש כמו פעם נסעתם בכביש חוצה יהודה וערפל, עוד לא יצא לכם. כן? איך הספקת? לאביגיל. וואי, נכון? את פשוט מרגישה מה זה? כיף? אימאלה, וואי, איך זה היה לך כיף? אוקיי, בסדר, הבנתי. את נוסעת בתוך ענן של צמר גפן לבן, לא רואה כלום, 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 ואם זה בלילה, את עוד יותר לא רואה כלום. מזל שיש קו צהוב שאת יכולה במרחק אפס פשוט לנסוע עליו, זה מה שאני עושה. עליו כל הדרך. את ממש, אני מרגישה, כשאני קוראת את המשפט הזה, זה מה שאני מרגישה. הכאב שעוטף את הנפש, כמו איזה מין ערפל כזה, שממש, את לא יודעת מה רציתי לעשות, מה אני צריכה לעשות, למה אני צריכה לעשות, מין אין לי כוח כזה. והרב כותב, עד שנוטל ממנו את כישרון הדיבור. בשבוע שעבר שאלנו למה כישרון הדיבור זה דבר שעוזר לנו. או הוא דבר טוב, אני זוכרת שענו פה כמה תשובות. אחד היה שזה, אתם לא זוכרות, אני אזכיר, או אולי אתם רוצות להגיד, למה זה לא טוב שהכאב כל כך גדול עד שנוטל ממנו את כישרון הדיבור? מה הדיבור עוזר לי? אז זה משהו אחד שהתחלנו להגיד שבוע שעבר, שיש לנו נכון את המחשבה, דיבור ומעשה. הדיבור, המחשבה היא מאוד מאוד מעופפת. היא לפעמים אפילו מאוד מאוד, לא לפעמים, היא מאוד מאוד מופשטת. והדיבור הוא שם לזה מילים. הוא ממש הופך את זה להיות קיים. הדיבור אפילו ברמה הראשונה הוא עוד לא כלפי חוץ, הוא לעצמי. איך אני מרגישה? יש טריק כזה שפסיכולוג לימד אותנו פעם, שנגיד כשאת מאוד מאוד עצבנית, או מאוד מאוד כועסת, או מאוד מאוד מתוסכלת, ואת מאבדת שליטה קצת על מה שקורה לך, תגידי לעצמך, עכשיו אני מתוסכלת. זה כבר עושה הרבה, לעצמי, אפילו לא לאחרים. וואי, איזה עצבנית אני. עצם זה שאני נותנת שם, אצל ילדים קטנים זה ממש חלק מאוד מאוד, עוד מעט יהיו אמהות, עוד מעט, 5 דקות כזה, סתם לא. אבל זה עוד מעט, אל תדאגו, בעזרת השם. זה חלק ממש ממש משמעותי, כשילד לפעמים כולו סוער, וזה יכול להיות גם ילדה בת שנה וחצי, שנפלה והיא בוכה, כואב לך, קיבלת מכה. לפעמים את מרגישה, כאילו מה אני צריכה לספר לה? היא יודעת, היא לא יודעת. היא לא יודעת, זה מימי, אני אומרת זה בלשון נקבה, טוב? בדיוק קרה לנו הבוקר. היא לא יודעת שהיא נפלה, היא שיחקה על חבילת עיתולים, התגלגלה, קיבלה מכה בראש, היא כולה גוש כזה, היא לא יודעת עדיין מי, איך היא תתן שם למה שעובר עליה? כשאנחנו בתור אמהות, וזה לא רק עם ילד בנות שנה וחצי, זה מי ילד שהוא מגיל אפס, אתה רעב חמודי, בוא אני אביא לך לאכול. אנחנו נותנים שם למה שאנחנו מרגישים, גם ילד בן 15, טוב? גם בחורה בת 20, צריכה לפעמים, שאמא תבוא ותגיד לה, וואי, התגעגעת, את מתגעגעת הביתה, שהיא כולה סוערת במדרשה, התגעגעת הביתה, לא נורא מאמי, עוד שבועיים תחזרי סתם, בסדר? בשירות, עוד שנתיים נראה אותך. טוב, זה ממש הדיבור, הוא נותן שם, הוא שם הגדרה למה שאני מרגישה, זה כבר גואל אותי מהענן הזה, מה עוד? נכון, אמרו חז"ל, דאגה בלב איש ישיחנה. אז את כבר הופכת את הדיבור לא רק למשהו פנימי שלי עצמי, אלא גם זה שאני יכולה להוציא את מה שעובר עליי לאחרים. זה עכשיו טיפ בזוגיות, אחרי טיפ בחינוך ילדים, סתם. נכון, הרבה פעמים אנחנו, כשבת מתחתנת, והיא בטוחה שהאביר על הסוס הלבן ידע בדיוק מה היא מרגישה. מתי היא שמחה ומתרגשת, כי היה לה שיעור מוצלח בעבודה מעשית, מתי היא עצובה ומתוסכלת? כי הניסוי במעבדה בכימיה, בלימודי ינערף, לא יודעת מה לומדים. ומה עושים? ביוטכנולוגיה, במכון טל. שלא תגידו שאנחנו מסלילים אתכם להיות מורות פשוט. בגלל זה אני מרחיבה פה את הדוגמאות. לא הלך לה. מתי היא סתם מעוצבנת? כי יש לה יום הולדת והוא שכח, החצוף. לא ידע שחוגגים לה יום הולדת ברוב פאר ואדר. בסדר? והיא בטוחה שהכל כתוב לה על המצח. מה לא? או לפחות בבגבות. אם היא הגבה שלה עומדת ככה, אז היא מעוצבנת, ואם היא ככה, אז היא זה. לא, לא. אני, ברגע שאני מוציאה את מה שיש לי על הלב, דאגה בלב איש ישיחנה, הלב שלי נהיה יותר קל. זה לא שעצם ההבנה, עצם זה שמישהו מקשיב למה שאני אומרת, עצם זה שמישהו מבין מה עובר עליי, גם אם אין לה איזה עצת הזהב. עצם ההקשבה, עצם זה שמישהו נושא איתי במסע הזה, שעוד בן אדם בעולם יודע מה עובר עליי, זה באמת מקל, זה אמיתי מרגיע. בסדר? עד כדי כך שאפילו לחפץ חיים יש דיוקים כאלה, במתי מותר להגיד לשון הרע, בגדר של דאגה בלב איש ישיחנה. נכון? נכון? לא מצאתי. כן, כתוב, תודה. יופי. בסדר, אז באמת גם אצל, עכשיו הדיבור הזה הוא באמת כלי. מה כתוב, אונקלוס כותב, על ויפח באפיו רוח חיים, מה הוא כותב? יודעת, זה בוחן, סתם. אחרי שגמרנו את כל הרשי על החומש, אז הוא כותב, מה? רוח ממללה. מה זה הרוח חיים שהקדוש ברוך הוא נופח באדם? רוח החיים שהוא שם בו, אתם מכירות את המילה הזאת, ממללה, מילולי, מה זה? מילים. זה הכישרון של הדיבור. אם לבעל חיים יש כשוב, רגע, אולי, טוב, זה, בסדר, נקרא את זה שנייה, נגיד עוד משהו ואז נגיד את הנקודה הזאת. עוד דבר ש, שהדיבור, אולי נסכם את זה שנייה, שהדיבור הוא באמת יש לו רווח, גם כשהוא פנימי לעצמי, רציתי פשוט להוסיף עוד משהו, שאנחנו הרבה אומרות לכם, תכתבו, תכתבו במחברות היפות שהמדריכות נתנו לכם, או אם מישהי אפילו לא אוהבת לסכם בשיעור, לכתוב לעצמי איזושהי תובנה שאני הוצאת איתה, משהו שנוגע אליי. אני מרגישה הרבה פעמים, זה גם כתוב איפשהו, בחובת הלבבות, פעם ראיתי את זה, לא למדתי את כל חובת הלבבות, גילוי נאות, רק ראיתי את המקור הזה, שהוא כותב שהכתיבה יש לה גם אפקט כמו דיבור. הרבה פעמים אני לא יושב לעצמי בחדר ואדבר עם עצמי, אפשר, זה בסדר, אבל לעתים פחות נעים לי לעשות את זה, אז אני יכולה לכתוב לעצמי. זה ממש עושה את אותו דבר שאני מדברת בהתבודדות. אני חושבת שמה שכל כך יפה וכל כך הרבה אנשים מתחברים למקום הזה של ההתבודדות, זה באמת כי יש בזה הרבה דיבור, וזה שם אותי במקום שאני יכולה לעשות סדר לעצמי, אני יוצאת קלה משם, כי אמרתי, כי נתתי מקום למה שאני מרגישה, כי סידרתי את זה. והרב אומר, הדור זה חלק מהקושי שלו, איך הוא כותב? שהוא לא יכול אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר. זה בוודאי היה מכה לו הרבה מאוד, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. זה כל כך חמוד המילה הזאת, ממתיק. כי למה, איך הוא אומר, איך יכול להיות שדווקא הדיבור, איך הוא יכול להמתיק את הצרות? אם הן צרות, איך הוא פתאום יהפוך אותן למתוקות? נכון, בדיוק. הוא ממש נותן, הרבה מהשיעורים, כאילו, הרבה ממה שאני אומרת לכם בשיעורים, זה התגלגל לידיי, אולי זה כבר לפני כמה שנים, סיכומים כאלה של הרב קלנר, לשיעורים שהוא עבר במאמר הדור, שכתובים כאלה, וואי, תעלומה לקרוא את זה, בלי סימני פיסוק. משהו מאוד תעלומתי, זה איזה מישהו ששכתב, זה לא ספר. והוא ממש כותב בדיוק על הנקודה הזאת שאת אמרת, שזה שם בפרופורציות. הוא כותב, זה כמו מלח, בדיוק הבוקר היה חסר לתמר המלח. תעלומה, קנתה ביום שלישי, נגמר. לא נורא. אז היא לא מצאה אותם. היא הלכה גם וקנתה עוד, עד עכשיו יש מלא מלח. פה ים המלח.
כולם.
כן, בדיוק, נכון, שבוע שעבר זה הסוכר. אז מה המלח עושה? נכון? אם תשימי באוכל, בכלל לא תשימי מלח, איך האוכל יהיה? מגיל. אם תשימי יותר מדי מלח, איך האוכל יהיה? קביעה בלשון. אי אפשר לאכול את זה. נכון? המלח זה בדיוק הנקודה של פרופורציות. עכשיו תראו, מלח זה בכלל כשלעצמו דבר לא טעים בכלל. ממש, אי אפשר, אולי גרגיר מלח, קצת, טיפונת, אפשר לסבול. אבל כמות של זה, אי אפשר לאכול, נכון? אבל זה בדיוק היופי, שיש דברים שאפילו שהם מלוכים, ואפילו שהם מגעילים, או אפילו מרים, כששמים אותם במידה הנכונה, פתאום הם שמים לי את החיים בפרופורציה. כשאני יכולה לדבר את הצרות שלי, זה מדרגה. אני יכולה לשים אותם במקום, אני ממש תוחמת אותם. אני הופכת אותם להיות משהו שאני יכולה לשאת אותו ולהתמודד איתו. אבל הוא ממשיך, יש לו דיבור, אבל לא לספר נגעי לבבו למה נרווח לו. כי אם לבזות הוא לחרף, או להתקצף ולקלל. אז פה ברח לי המשפט הזה שנייה לפני. מה שהתחלנו להגיד על רוח ממללה. ראיתם פעם חתולה שמישהו תוקף אותה? מה היא עושה? גם שלה מתקמר כזה, ומה היא עוד עושה? יש לה קול מפחיד כזה, והיא שולפת ציפורניים. נכון, והזנב שלה נעמד כזה, לנו יש הופעת חתולים, מי שרוצה, ליד הבית, כל אחר הצהריים הם רבים. נכון, לכל בעל חיים, הקדוש ברוך הוא נתן לו בגופו, אמצעי שיגן עליו. אצל החתולה זו ציפורניים, אצל קיפוד, אם תלכו בלילה מאוחר ברחובות הקריה, אתם יכולות לראות קיפודים. כן, אנחנו ראינו. קיפוד אחד הולך באמצע הכביש, ניסיתי לגלגל אותו למדרכה, הוא הפך להיות כדור, פחדתי שבסוף אני אדרוך עליו. הוא לא שיתף איתי פעולה, אבל הצלחתי להזיז אותו קצת. בסדר? אז מה הקיפוד? מה השם נתן לקיפוד? קוצים. מה השם נתן? לא יודע, תביאו דוגמה למשהו אחר, לדבורה. אוקיי, בסדר? לכל בעל חיים בטבע, מה? לדג, דגיות. סתם. אבל יש להם, א', יש דגים מסוימים ממש יכולת הסוואה. וגם הם הרבה חיים בלהקות, אבל נראה ילד. נכון. כמו הפירניה, דג טורף במים מתוקים. מי זה? מי זה? אבנון, מה זה? בדיוק אחותי הייתה באילת והתבאסה שהיא לא נכנסה לים כי לא היה לה נעליים. וסילק אותה איזה משמר החופים ואמרתי זה אריה תדרכי פה על דברים מסוכנים, איזה כמו חננה הלכה. נמסור לה. נמסור לה שהיא הגזימה.
שהוא הגזימה.
לא,
מה אני שואש?
לא, נראה שאני יכולה עכשיו עם הדבר
כבד הזה. נורית עשה לנו סיור בים סוף למציאת דגים. שמעת מוריה? אמצא, רגע. אז מה אנחנו אומרים? לכל בעל חיים, הקדוש ברוך הוא נתן לו דרך להתמודד במצבי חירום. עכשיו תראו מה קורה לאדם. רוח ממללה. זה יתרון, מותר אדם על הבהמה, זה כוח הדיבור. דיבור הוא כלום בלי מחשבה. דיברנו על זה קודם, נכון? מחשבה, דיבור, מעשה. הדיבור הוא מבטא מחשבה. מה קורה כשהדיבור הוא לא מבטא מחשבה? כשהדיבור הופך להיות לא לספר נגעי לבבו למה נרווח לו. יש לו דיבור, אבל הוא לא משתמש בו הדור הזה בתור מחשבה. אז אוטומטית הדיבור הזה הופך להיות כלי נשק. לא כלי הגנה שמרומם אותה, את המין האנושי, ומביא ליותר הבנה, ליותר דיאלוג, ליותר חיבור. אם אין מחשבה, אין את, אתם זוכרו, אתם, טוב, מי שלא הייתה, אז נזכיר את זה. המשפט הראשון שהרב כותב בפסקה, זה המכאוב הגדול, המצוי בכל, בדורנו בלב, כל מי שחושב מעט מחשבה, והוגה מעט דעה. מי יכול להתמודד עם המצוקה הזאת של הפער בין דור הבנים לדור האבות? חייבים לעשות עצירה ולחשוב מה קורה לנו פה. באים איסורים לאדם, יפשפש במעשיו. אם לא נמצאים בשלב הזה של המחשבה, הדיבור הופך לכלי נשק, כמו הציפורניים השלופות של החתולה. ואז איך זה נראה? לצערנו במערכות בחירות אנחנו רואים את זה. השמצות, לא רק במערכות בחירות, הרבה פעמים, וחירופים, ולגדף אחד את השני, ולקלל. הדיבור, במקום שהוא יהיה דרך לדאגה בלב איש ישיחנה, מה ששני אמרה לנו מקודם, הוא הופך להיות דבר שרק מרחיק, ורק מפרד, ורק מעלים, ורק יוצר יותר פער. והרב כותב, שם אנחנו נמצאים. זה המקום שעם ישראל נמצא בו, בזמן הזה שהרב כותב, ולצערי, יש לפעמים שאנחנו רואים את זה גם אצלנו. התקשורת, אני חושבת, זה האומנות שלה. האומנות של התקשורת, כלי האומנות שלה זה המילים. ואנחנו ממש רואים את הבחירה הזאת. אם לקחת את המילים ולהעלות אותם למדרגה של חיבור, או לקחת את המילים ועין טובה והסתכלות עמוקה ויותר מתבוננת על המהות, או לקחת את המילים ולהפוך אותם להיות משהו שמפצל ומכאיב ומדגיש את הפערים. זה ממש, ממש מותר האדם מן הבהמה, המילים. אז פה אנחנו. אני מקווה שאנחנו קצת התקדמנו מאז הרב לכיוונים טובים. אבל לצערי אני חושבת שיש לנו משני הכיוונים. גם את הכיוונים של הפער וגם את הכיוונים של תיקון, של מפגש.
המחור אמרנו שזה הפער בין הילדים לאבות, נכון?
כן, הנתק בעצם. שבוע שעבר קראנו, אם תסתכלי בצד השני של הדף, יש שם שני שירים ממש יפים. גם של ביאליק, שזה טיפה יותר קודם, שהוא ממש מתאר איך הדור הצעיר עובר, עוזב את בתי המדרש, וגם שיר אחר, שהוא ממש, הוא כאילו על הפסוק הזה של שמע בני מוסר אביך, שהוא אומר בדיוק הפוך. אל תשמע, אל תקשיב. העולם הוא הרבה יותר מרגש מאשר לשבת בשטיבלך ולמלמל פסוקים מהגמרה. יש, בסדר, אנחנו ברוך השם יודעים שזה העולם, הבניין של התורה, ולא נראה לי שכאלה צולרים, מי שיושב בישיבות בימינו. אבל פעם זאת הייתה התחושה, שאתה צריך לבחור או חיים או התכנסות ומין ממש כזה התאבנות אפילו בתוך עולמה של תורה. ברוך השם שהגאולה מצמיחה פה כוחות אחרים. אה? שמה? בטח. עוד מעט תלמדו, או שלמדתם כבר עם הרבנית את הפסקה בתמיין היה אדם כי ימות באוהל על המרירות של הלימוד תורה. מה? עוד לא. כן, כן, נכון, של מרדכי. נכון, אבל את צודקת מאוד. אז יש פסוק, זה פסוק בויקרא, על צרת, על לא, סליחה, על דיני תומה וטהרה, שכתוב אדם כי ימות באוהל. וחז"ל דורשים על זה שהאדם ממית עצמו באוהלה של תורה. שכשאדם לומד תורה, תראי בחורים, אולי יש לך אחים, אולי יש לך בני דודים, אולי את צופה בבחורים מעזרת נשים, אני לא יודעת, כל אחת והעדפותיה. אבל מה אפשר להרים עולמות בגיל הזה? באמת. אפשר לעשות כל כך הרבה, ומה הם יושבים כל היום, מתנדנדים על הסטנדר, מי שמתנדנד ומי שצועק ומי שעומד, נכון? אני חושבת שגם אנחנו מרגישות את זה, אחרי שנתיים של שירות לאומי או שנה של שירות לאומי, לפני, מה אני יושבת? יש כל כך הרבה מה לעשות, מדגדג לי, אני לא יכולה כל היום לשבת על הכיסא. יש בחינה של לימוד תורה ומצמצם את כוחות החיים, חד משמעית, את צודקת. אבל מצד שני, ככל שאנחנו יותר מבינים מה זה, כי לקח טוב נתתי לכם, ומה הכוח של התורה להפריח את העולם. ליעקב יש, כאילו אחות של יעקב יש לה בעלה, גיסנו, הוא תלמיד חכם, הם חרדים, משהו באמת ברמה גבוהה מאוד, כאילו ממש. הוא יושב כל היום בבית כנסת, באור עקיבא, לבד ולומד תורה, ככה. אין לו תלמידים, הוא לא מלמד באף ישיבה, זה, והוא לא כזה זקן, חבושה. הם חרדים, הם לא, אף אחד לא מכיר אותו בכלל. אבל אני אומרת לך, זה באמת, הוא כתב כמה ספרים על מסכתות, שאף אחד לא כותב עליהם ספרים, מרוב שהם כאלה נגעים ואוהלות, בסדר? דברים שממש מסובכים. הוא הביא את זה לכמה תלמידי חכמים יעקב, כאילו, זה, הוא באמת תלמיד חכם, לא בקטע להשוויץ. אבל אומרת, זה תורת חיים. כשההבנה שלנו שהתורה היא מחיה. עכשיו, זה מה שקצת התחלנו להגיד כשדיברנו על לימוד אמונה. הפער הזה בין איך שהעולם תופס את התורה, לבין איך שמה זה התורה, זה מאמר הדור, בסדר? זה השבר של דור הגאולה, שהתורה הפכה להיות דבר כל כך ישן ומיושן ומצמצם את החיים בסוף הגלות, שכל מי שרוצה קצת חיים פשוט ברח ממנה. וברוך השם שאנחנו כבר לא חוות את זה. היום אנחנו לא צריכות להיות או צולריות או דוסיות. אנחנו יכולות להיות דוסיות, מגניבות, מצחיקות, מתלבשות יפה, חיות, פועלות, מתנדבות, עובדות בעבודות מעניינות, עושות הכל, בסדר? ולהיות נאמנות להשם יתברך, ושהתורה תהיה החיים שלנו. ברוך השם שאנחנו כבר התקדמנו כמה שלבים בתהליך הזה. אבל לנצח יהיה מרכיב שהתורה צריך להתמסר אליה. יש במסכת אבות, בסוף המסכת, בפרק האחרון, 50 דרכים של קניין תורה. והדרכים האלה הם דרכים של מאמץ, של השקעה, של עבודה. הרבה יותר קל להיות עובד בחברת הייטק. באמת, לא כי אני מנסה את עושה איזה קורס, אם יש לך כישרון, את אפה, כאילו באמת. זה באמת יותר קל. השכר יותר מגניב, הבונוסים יותר שווים, אפילו תשים לחול, עושים דברים, נכון? אבל זה באמת הבירור, אני מרגישה שזה אחד הבירורים שאנחנו עושים בשנה הזאת. כמה, כאילו לצרוב את זה הלוח ליבנו, כמה התורה זה האמת של החיים, זה החיים, זה החיים, מפה החיים. כל השאר זה ביטויים לזה, זה גאולה, כאילו זה, אני מרגישה שזה ממש הגאולה, לשלם את ה, להיות מוכנה להתמסר לזה, בגלל זה מסירות נפש, כשמדברים על רחל אשת רבי עקיבא, זה נראה נורא רומנטי, המסירות נפש שלה, אבל זה גם את. גם אנחנו, כאילו בעזרת השם, כולנו, נהיה ב... נכון? צודקת. לא יכולה להגיד שלא. טוב, בסדר, יש לנו עוד קצת זמן. אז הרב כותב, הצרה האיומה והרוחנית, הרוחנית והחומרית יחד. אוי, החשיכה את עולמנו. מה זה אוי? מה אתם אומרות? זה טוב להגיד אוי או לא טוב? נכון. זה טוב להנח או לא? יצא לכם פעם? היי. אבל זה טוב, זה עושה טוב לנפש, זה לא עושה טוב. אה? כן? פורק החוצה? שמה? זאת אומרת כמו נורית, שזה דווקא טוב, מנקה כזה את הלב. אוקיי, ומה מטר אומרת? אז זה מדכא, את אומרת, זה מנמיך אותנו. אז אתם יודעות, זה משהו, אני חושבת, בוודאי זה לא למדרגתי, אבל רק שנדע לאן יש לנו להתרומם. כתוב על הרב צבי יהודה שבסוף ימיו הוא מאוד מאוד סבל מייסורים של הגוף, הוא היה חולה. ולפעמים היה נפלט לו אי כזה שהיה כואב לו, ואז הוא ישר היה אומר, האי, הוא היה כזה מתעורר, ואומר, האי, זוכרות מספר יהושע? יש חצי פסוק כזה שכתוב, האי, יהושע כבש. כל פעם כשהיה יוצא לו אי, הוא היה הופך את זה להיות הפסוק של העי יהושע כבש. למה? חזל אומרים לנו, הנחה היא שוברת חצי גופו של אדם. זאת אומרת, שככה הרב צבי יהודה מסביר את זה, שהיא לא דבר כל כך שעוזר לאדם להתרומם מהמציאות שבו היא נמצאת. אלא קצת יותר באווירה של מה שמטר אמרה. שזה ממש אפילו עוד יותר קובר אותי, כמו איזה מישהו עם פטיש 5 קילו על הראש, שכשאני אומרת איי, אז זה דופק אותי עוד קצת בתוך הבוץ שאני נמצאת פה. ואיי ועוד קצת לדפוק, זה עוד יותר מבוסס אותי בתוך הבוץ. עכשיו אני אומרת, זאת מדרגה מאוד גבוהה לא להנח. אני לא נמצאת שם, כן? גילוי נאות. אבל אני חושבת שזה כן נותן לנו פה גם איזושהי הבנה כמה הרב רואה את המציאות שנמצאים בה בצורה חמורה. שהוא מרשה לעצמו להנח בפסקה הזאת פעמיים, בפסקה הבאה עוד פעם, בסדר? וכנראה זה באמת הייתה מציאות שעם ישראל צריך לכאוב עליה. זה מה שאמרנו קצת שיעור שעבר, ואני מזכירה לכם את המתח הזה בין מה שאמרנו בפעם הקודמת, של מצד אחד איך אני נותנת מקום לרגשות שלי, ואני לא מתעלמת מהם, כי באמת כמו שנורית ותגל אומרות לנו, אם כואב לי, אני לא יכולה לשים חיוך ולהגיד הכל בסדר, הכל בסדר, לא כואב לי, כי כואב לי, לאן כל הכואב הזה ילך? אני אתתה אותו מתחת לשטיח, בסוף הוא יתפוצץ עליי במקומות אחרים. נכון, צריך לתת לו מקום. מצד שני, איך אני נותנת לו מקום שאני לא מתבוססת בבוץ של עצמי בלי שום יכולת לצאת? אין לי תשובה, כאילו אין לזה נוסחת פלא. טוב, ברוכות הבאות לעולם המבוגרים, לרוב הדברים החשובים בחיים אין נוסחאות. זה היה יפה במתמטיקה בבגרות, או בכימיה מי שעשתה, זה נגמר. טוב, סתם, לא נגמר. הרבה פעמים כשאנחנו רוצים טיפים לחינוך ילדים, טיפים לזוגיות, טיפים איך אני אמצא את החתן שלי תוך 30 שניות וישר ידע שהוא נמצא, שזה הוא. אין. אני צריכה ללמוד להקשיב ללב שלי. איפה אני יכולה להיות בתוך הבאסה? כי אני צריכה לא לקבור את כל מה שכואב לי ושזה יתפוצץ עליי אחר כך. ואיפה וואלה, כפרה, אגזמת, זהו, קומי. שימי שמלה חדשה. תתפרי, תסתרקי. שימי שירים בבוקסה, לכי תעזרי במטבח, תקרצפי כמה סירים, יש מספיק במדרשה. בסדר? איפה אני צריכה כבר להגיד לעצמי, יאללה, קדימה. או אני, לפעמים אני לא מצליחה להגיד לעצמי, אז אני אגיד לחברה שלי, תעשי טוב, יאללה, תוציא אותי מהבוץ. אז אני, יש לך הודעה לאמא שלי, אמא, אני צריכה חילוץ. בסדר? כל אחת למי שנוח לה. לפעמים אני באמת לא מצליחה לחלץ את עצמי, אני צריכה עזרה מבחוץ. אבל ממש הרב מדייק לנו את זה, שאני צריכה להיות איתי בהקשבה פנימית, באמת לראות איפה אני נמצאת. אז הצרה האיומה הרוחנית והחומרית. למה רוחנית וחומרית? מה אומרות? הצרה רוחנית זה? נכון. המצב הרוחני של הדור והחומרית. זה היה עוד ממש בהתחלה, שממש התחילו רק את המושבות החדשות. דווקא אני חושבת, אבל את צודקת, כאילו שבאמת הייתה הרבה מאוד עבודה, אני חושבת שגם הוא מתכוון למה שגם אחינו בגלות חוו, שזה באמת היו חיים מאוד מאוד צפופים, כאילו באמת לא היה הרבה מקום לרווח ולתחושה כזאת של אנחנו על הגל, היהודים שווה להיות יהודים, קדימה, קל לנו, טוב לנו, אפשר להתפרנס ממה שאנחנו רוצים, הרי הרבה מאוד גזרות בגלות היו סביב פרנסה, ואנשים באמת רובם היו מאוד עניים. זאת באמת הייתה תחושה כאילו של גם רדיפות וגם עניות. החשיכה את עולמנו. נטלה את זיו הכבוד מחיינו. מה זה זיו, יודעות? נכון, אור מה? מה? זיו זה מין זוהר כזה. ומה הרב כותב פה? מה זה החשיכה את עולמנו? נטלה את זיו הכבוד מחיינו. יש, כשעם ישראל נמצאים בגלות, זה דבר שהרב חוזר עליו בהתחלה של המאמר הרבה מאוד פעמים. תחשבו, מה היה הדלק הרוחני שמחזיק את עם ישראל בגלות? אנחנו, אולי מיכל יכולה לספר לנו על זה קצת. אה? מה מחזיק את היהודים בגלות?
שלא,
לא, הפוך. מה מחזיק אותם בחיים? ממשיכים להיות יהודים, אה? שומר עליהם, שהם לא יתבוללו, שהם ימשיכו להיות מאמינים. להיות עם הקהילה ולא לי, כאילו כמה שפחות להיות עם הגויים, להיות עם הבגדים.
לא, בלי הגויים.
בלי הגויים, כן, כמה שפחות. אני שותה מהמים.
לא ברמות גבוהות, אז כמה
שפחות. לא, בדיוק. לא חושב אם הוא לא שתה מזה, מישהו יודע?
לא,
לא,
לא
שתה.
לא.
נכון, כאילו את אומרת, זה באמת עבודה מאוד מאוד קשה, להישאר נאמנים למה זה העם היהודי. הרב אחוזרי כותב, שתחשבו, אנחנו, אני לפעמים כאילו חושבת איך אנחנו חיים לנו פה באמת במעמד רוחני שאפילו בארץ ישראל אין אותו להרבה אנשים. כל היום, לא יודעת אם כל היום, אני לא כל יום יורדת למערת המכפלה, לא צדיקה כמוכן, אבל זה שאנחנו נמצאים פה ליד מערת המכפלה, והשיח שלנו ממש הוא משהו בסיסי. כל הזמן חושבים על האבות, האימהות, מערת המכפלה. היו פה, לא היו פה, דוד המלך. צחקנו פעם שבקריית ארבע, אם אין לך דוד או יהודה, את ממש אחד מהילדים שלך, כאילו, את במצב לא נעים, זה כאילו השמות הבסיסיים כאן, לכולם יש. זה משהו מאוד מאוד נוכח, אני חייבת להגיד לכם, כשהדסה נולדה, אחותי למדה בעברית, ואז היא אמרה לה, חברה שלה שאלה אותה איך קוראים לה לתינוקת, אז היא אומרת לה, הדסה. אז היא מסתכלת עליה ואומרת לה, באיזה מאה היא חיה? אתה לא באיזה מאה, באיזה מקום. סליחה, לא להעליב אותו. זה ממש, בסדר, אבל אנחנו חיים פה משהו מאוד מאוד חזק, את הנוכחות הזאת של המשמעות של מה זה להיות עם ישראל. והרב כותב, מה זה ניטל זיו הכבוד מחיינו? הוא אומר, עם ישראל נמצאים בגולה 2,000 שנות גלות. הזיכרון הזה, תחשבו עלינו אפילו, זיכרון של השואה, מי שהייתה פה בפולין, עם עד אמיתי, או ילד של עד? עם בן שלי, את מבינה? אני ממרום גילי המופלג, עוד הייתי עם מישהו שהיה בשואה. עם מישהו שממש היה באושוויץ. כן. ואני ממש זוכרת את זה. והוא היה זקן, בסדר, לא זקן בן 50, הוא היה זקן בן 75, שהלך איתנו וזה היה לפני 20 שנה. היום, כמעט ואין כבר אנשים ניצולי שואה חיים, או יכולים לנסוע לפולין, או יכולים בכלל לספר את מה שהם עברו, כי הם כבר זקנים. תחשבו, מלחמת העולם השנייה נגמרה ב-1945, זה לפני יותר מ-75 שנה, זה פשוט מלא זמן. גם מי שהיה ילד קטן בשואה, זה כבר, אמא של הרבנית נעמה, אולי תספר לכם. היא הייתה ממש ילדה קטנה בשואה, והנה, אבא שלה כבר נפטר. כאילו, זה אנשים באמת זקנים. אז תחשבו מה זה 2,000 שנות גלות, לנסות לזכור משהו, הם לא נמצאים בארץ ישראל. הם לא מסתובבים פה על האדמה הזאת, הולכים לכותל, הולכים לקבר רחל, הולכים למערה, מי שזכתה ללכת לקבר יוסף, בסדר? זה לא האווירה שהם חיים בה. 2,000 שנה בגלות זה ממש ניטל זיו הכבוד מחיינו. אם פעם הזיכרון הזה של מה זה בית מקדש, מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה ירושלים, אתם מכירים את הסיפורים האלה, שהיה מגיע איזה תפוז מארץ ישראל, היו לאיזה בית כנסת, היו מקלפים אותו, כל אחד היה מקבל בקושי פלח, כדי להרגיש את הטעם של ארץ ישראל. זאת התחושה, ניטל זיו הכבוד מחיינו, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו. מה זה נחשכו? כן, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, מה הכוונה? מה הכוונה? מה אתם מבינות? נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו. כן, כן. מרוב המרחק, מרוב שאנחנו עסוקים, החיים בימי הביניים, בתחילת העת החדשה, הם היו חיים מאוד מאוד הישרדותיים. הרב צבי יהודה כל הזמן אומר, מצמיח ישוע, הקדוש ברוך הוא מפעיל מנגנונים בינלאומיים כדי להצמיח את הגאולה. זה שמעתי מקטי מנדלביץ' שהיא אומרת, 4 מהפכות קורים במקביל באותו זמן של תנועת ההשכלה, שממש מאפשרים לחיים שלנו להיות מה שאנחנו מכירים אותם היום. חיים אחרים בתכלית ממה שהיה פה לפני 150 שנה. אחד זה תנועת ההשכלה, תגידו אתם, 4 מהפכות, אתם בטח יודעות קצת, מהחיים שלנו. השני, מה? מה? אז לא, המהפכה התעשייתית, כן, שמה היא הפכה? את העולם להיות הרבה יותר קל פיזית, במקום לגדל. אמא שלי מספרת, מה? אמא שלי מספרת שכשהם היו רוצים לטחון קמח, הם היו גרים במושב כזה ליד יבנה, שהרבה פעמים פשוט הכביש היה נחסם, לא היו כבישים, היה רק שבילים, והיה יורד גשם, זהו, הם היו עצורים במושב, אז הם היו לוקחים בתוכנים עם אבנים את החיטה, כדי שיהיה להם להכין על הטבון לחם, אם לא היה הפעם, עד שהתחילו להצניח להם לחם עם מסוקים, כשהיה יורד הרבה גשם, ובנחל החיש, מי שמכירה את האזור של אשדוד, הכל שם עולה, אז אין תנועה. בסדר? זה לא מדברתי איתכם לפני 800 שנה, אמא שלי, בת 70, לאחד. היא לא כזאת סקנה, סתם, לפי הליל. בסדר? סתם, לא, היא לא סקנה, חזו שלו. טוב? אז המהפכה התעשייתית הופכת את זה שבמקום שנתפור, נארוג בדים עם נול, ואז נארוג מהם, נתפור ונרקון, את מזמינה משיין. ועדיף לקנות מהארץ. אז סליחה, לא עושה פרסומת לשם. קונה מהארץ, בגדים מוכנים. אז זה מהפכה התעשייתית. מה עוד? אמרנו, תנועת המהפכת ההשכלה, המהפכה התעשייתית, או שתיים. מה?
העבדים.
לא. זה לפני, אבל את צודקת, זה קשור למהפכה התעשייתית. מה? מהפכת הדפוס זה ההשכלה. מה זה מהפכת הדפוס? זה בעצם שהוא... כן, ש... כן, שיש מילה כתובה. זה הביא ל... זה, זה קצת קשור לתנועת ההשכלה, היא גם התאפשרה בזכות זה, אבל הידע... סליחה רגע. הידע שייך לכולם. זה לא שהספרים, הפעם הספרים, הידע האנושי היה נמצא בכנסייה, וזה ממש הייתה אליטה שידעה לקרוא ולכתוב. בעם ישראל תמיד ידעו לקרוא ולכתוב, ברוך השם, אבל שהשכל היה רק של אליטה מסוימת. זה נפוץ לכולם וזה מאוד מאוד זמין, והמהפכה האחרונה היא קשורה אלינו הבנות. המהפכה הפמיניסטית, כן, שהוציאה את הנשים להיות משהו אחר ממה שהם היו פעם. כל המהפכות האלה יוצרות פה עולם אחר, שאם אתם זוכרות מה שאמרנו על תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, מזמינות המון 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 סוגיות אמוניות. אז מה עושים? אז מה עושים עם כל השאלות האלה? איך חיים? מה עושים? וזה בדיוק, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו. אנחנו לא יודעים מי אנחנו עם ישראל, מה יש לנו לתרום לכל העולם המשתנה הזה, כי אנחנו מאוד מאוד רחוקים מעצמנו. ולסיום, נגיד עוד משהו אחד, ירדנו עוד לעומק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגידופים והכללות, וכל תכונה זועמת וקצופה הוא לחמם התמידי. אני אשאל לשאלה ואז נבין את המשפט הזה. מה גורם לאנשים להתאחד ביחד בתור עם או קבוצה או קהילה, אבל אני מדברת אפילו ברמה יותר מקהילה, להיות קבוצה של אנשים גדולה שמתאחדת ביחד? איזה סיבות? מה? אידיאלים משותפים. אתם בנות אידיאליסטיות, ישר הולכות על האידיאלים. נכון שיש להם איזושהי מטרה משותפת, אידיאל משותף, שהם באים ואומרים, אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו, לקדם את החיים שלנו ביחד בשביל האידיאל הזה. מה עוד יכול להיות?
יש אחד שני.
מה? כן, אבל זה כמו אידיאלים, זה כאילו יש לך את אותם ערכים, את אותה תרבות. תרבות היא הרבה פעמים יוצאת מתוך אמונות. אמונות זה קרוב לאידיאלים, זה קשור יותר לזה. מה עוד יכול להיות? מה? עבר משותף זה גם, זה קשור לאותו דבר, כאילו למשהו של מורשת. זה גם אותו דבר. מה עוד, מה עוד? אבל איזה אינטרסים? נכון, נכון. ממש, במובן הכי פשוט, שיהיה יותר קל לחיות. ואני אלך טיפה יותר לעומק, הרבה פעמים הדבר שיותר, הוא אפילו האינטרס כאילו הכי הכי בסיסי, זה ביטחון, בסדר? שיהיה לי בטוח לחיות פה בעולם. אני לבד לא יכולה לשמור על הבית שלי, נכון? אני אתמוטט מזה, אם כל לילה אני אצטרך לעמוד עם נשק ליד הבית ובבוקר ללכת לעבודה. אז מה עושים? מתאחדים כמה אנשים ביחד בתור חצר משותפת, שמים שומר, כל לילה איש אחר שומר, וכל השאר יכולים לישון בביטחה, בסדר? ביטחון, או אני אגיד את זה שנייה מהמקומות היותר בסיסיים, יצריים היותר עמוקים שלנו, פחד, טוב? עכשיו, מה קורה לעם ישראל? אני אתן לכם דוגמה מנשיונל ג'אוגרפית, טוב? פעם היה במאוחדת פה סרטים כאלה של העולם המופלא, ואז כשראיתי את זה ממש אמרתי, וואי, זה בול, זה. היה שם סרטון על חיה מאוד מאוד יפה שנקראת פינגווין קיסרי, טוב?
יפה?
מהממת. זה פינגווין שיש לו כלומה צהובה כזאת, הם חיים בקוטב, והנקבה היא מטילה ביצה בסתיו, והולכת, היא הולכת למקומות יותר חמים, ושם היא נמצאת, והאבא פינגווין, הוא עומד, כשהוא מניח על כפות הרגליים שלו את הביצה, ומכסה אותה בנוצות של הגוף שלו. עכשיו, זה הקוטב הצפוני, כן? כפוא, 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 כפוא. מה הם עושים כל הפינגווינים? הם עומדים בלהקות אדירות ביחד, וכל הזמן זזים ככה, טק, 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 טק. זה פינגווינים כזה בצעדים קטנים, כל הזמן ביחד. למה הם כל הזמן זזים? כדי להתחמם, נכון. ולמה הם עומדים כזה צפופים? כדי שיהיה להם חם. זה בדיוק זה, בסדר? אנשים גם הם, מהמקום היותר יצרי ועמוק של החיים הקיומיים, נצמדים אחד לשני כדי להבטיח את קיומם. זה רובד יותר בסיסי של למה עמים מתקבצים ביחד. על הרובד הזה מצטרף הרובד, יש לי עוד דקה, של אידיאלים משותפים. אני רואה את רעות מסתכלת על השם. זה בסדר, לגיטימי, מותר לך, אני רק גם מסתכל. את צודקת, אני גם נגמר לי. כשהשעה אומרת נגמר, נגמר. בסדר? אך על זה מצטרפים אידיאלים משותפים, החזון המשותף. מה זאת אומרת על זה? עם ישראל הוא עובד הפוך. כשעם ישראל עומד בהר סיני, לא פחד קיומי של איך נשרוד מצמיד אותנו ביחד, אלא אנוכי השם אלוקיך. זה ברית בין הבתרים, מה שקראנו לפני שבועיים. זה מה שמצמיד אותנו ביחד, בסדר? לא האידיאלים המשותפים, האידיאל העליון של העולם. זה מה שמצמיד את עם ישראל ביחד. אבל מה קרה 2000 שנות גלות? האידיאל הזה הוא הלך והתרחק מאיתנו. אנשים שמרו תורה ומצוות, אבל הלב, המרחק מירושלים, המרחק מארץ ישראל, המרחק מפנימיות התורה, המרחק מלימודי אמונה, המרחק מהמהות של מי אנחנו בתור עם ישראל, הגאווה הלאומית שלנו הולכת ומדלדלת, ונשארנו, אני לא אגיד כמו הרמה של פינגווינים בקוטב, בסדר? אבל מה שמחזיק עוד הרבה פעמים את הקהילה היהודית, נשאר איזשהו פחד מאוד עמוק מהגויים, שבאמת היה פחד קיומי, ומחזיק אותנו ביחד. וזה מה שהרב כותב פה. ירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם. למה? אם נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, ואנחנו נמצאים בגלות רדופים ובזויים בגלל שאנחנו יהודים. בריבונו של עולם, בכלל בשביל מה אנחנו יהודים? הלב שלנו קורא לנו, רוצים משהו חדש. בתורה לא מוצאים את המשהו החדש הזה. עם ישראל בסוף הגלות נמצא במצב כזה קרוע מבחינה פנימית של חוסר הכרות עם העומק שלנו, עם פחד שהם רוצים להרוג אותנו, ואני מוסיפה פה עוד תבלין, עם כישלון האמנציפציה, סליחה על הביטוי מהבגרות, בסדר? שגם הגויים, זוכרים את דרייפוס שדיברנו עליו ואת הרצל, אומרים לנו, לכו לכאן, אנחנו לא רוצים אתכם בכלל, סתם, בכלל לא רוצים אתכם. אל תהיו כמונו, תשארו יהודים, תתרחקו מאיתנו. זה המציאות שהרב מסתכל ואומר, איזה קושי זה, הרב אבינר כל הזמן אומר את זה, איזה קשה זה לצאת מהגלות. ככה עם ישראל יוצא מהגלות. אבל אל תדאגו, מגיע למקומות נפלאים. טוב? טוב? אתם? תורס חמודת אתם. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ממשיכים שבוע הבא. בסדר, לקחתי רק דקה.